קשת, כל שידורי תורה. היום יש לנו שיעור, סדרת שיעורים של הרב יצחק לוי בנושא ירושלים, ירושלים בתנך.
שלום שלום. אחרי השיעורים בהם עסקנו בירושלים כעיר צדק ועיר מלכות, גם לגבי העיר והמקדש, אנחנו עכשיו בהמשך עיסוקנו ברמזים לעיר בספר בראשית, רוצים לעסוק בעניינו של הר המוריה. בשיעור הזה נעסוק בזיהויו ובשמו. בפתח פרשת העקדה מצטווה אברהם בבראשית כף ב' פסוק ב', כך נע את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, והעלהו שם לעולה על אחד, על אחד הערים אשר אומר אליך. אין בפרשה דברים ברורים על מקומו של הר המוריה, והנתון היחידי שיכול לסייע מעט בזיהוי המקום הוא העובדה שאברהם הלך שלושה ימים מבאר שבע עד שהגיע לאזור ממנו ראה את המקום המרחוק. שלושה ימים הזמן הליכה סביר מבאר שבע לאזור ירושלים, אלא שהפסוקים אינם מציינים אפילו את כיוון ההליכה, ותיאורטית הוא יכול להיות כל כיוון שהוא. עם זאת, הימצאות איל וסבך במקום תואמים בהחלט את אזור ירושלים, יותר מאשר את האזורים שעליהם היה אברהם מגיע לו צעד בכל כיוון אחר. זיהוי הער עצמו הוא בוודאי קשה הרבה יותר. כיצד זיהה אברהם את המקום מרחוק? מה מייחד את ההר הזה ומבדיל אותו מכל שערים שמסביב? חז"ל משיבים כי ראה ענן קשור על ההר. כך המדרש בבראשית רבנו נבב א', והוא שאפשר לו לזהותו. השם מוריה שב ונזכר בתנך בעוד מקום אחד בלבד, ביחס לבניין בית השם על ידי שלמה. כך הפסוקים בדברי הימים ב' פרק ג' פסוק א', ויחל שלמה לבנות את בית השם בירושלים בהר המוריה, אשר נראה לדוד אביו, אשר הכין ממקום דוד בגורן אורנן היבוסי. כאן נאמר לראשונה מפורשות כי הר המוריה הינו בגורן אורנן היבוסי בירושלים. אז ישנם כאן שני חידושים בהשוואה למה שנאמר בפרשת העקדה. האחד, ששם ההר עצמו הוא הר המוריה, לא הארץ כולה אלא ההר. ודבר שני, שמיקומו של הר זה הוא בירושלים. ואכן, זהוי זה מקובל על הכל פרט לשומרונים. ואין ספק שזהו ההר המצוי מצפון לעיר דוד, בו נבנו במרוצת השנים הבית הראשון והבית השני. יש לציין כי התורה אינה קושרת כלל בין הפגישה עם מלכי צדק מלשלם בעמק שווה לבין העקדה. אף על פי שהחפירות בעיר דוד, המגלות שרידי חומות ומגדלים ומפעלי מים מרשימים המתוארכים לתקופת הברונזה התיכונה, לתקופת האבות, מלמדות על כך ששלם הייתה באותה עת עיר גדולה וחשובה. ציווי על העלאת יצחק לעולה בהר המוריה מתעלם באופן מוחלט מקיומה של עיר במקום באותה תקופה. שכן התורה אינה מעוניינת לתאר את המציאות עצמה, כי אם את המפגש של האדם עם האלוקים, או את המציאות הרוחנית כפי שהיא נראית בעיני השם. עתה נבוא לבאר משמעויות שונות לשם מוריה. דרשות רבות נאמרו על השם מוריה, וכולן יחדיו מאירות את משמעות המקום מזוויות שונות ומשלימות. בבראשית רבה נון ה' זין מובאת סדרת דרשות על השם. ולך לך אל ארץ המוריה, ברכי רבה ורבי ינאי אחד אמר, למקום שהורה יצאה לעולם. ואוכרנה אמר, למקום שיראה יצאה לעולם. אמר רבי יהושע בן לוי שמשם הקדוש הוא מורה לאומות העולם ומורידם לגיהינום. שמעון בן יוחאי אמר למקום שהוא ראוי כנד בית המקדש למעלה. רבי יודן אמר למקום שיהיה מראה לך. ובנחס אמר לאתר מרוותא דאלמא. רבנן אמרי למקום שהקטורת קריבין. החמא דאת אמר אלך לי אל הר אמור ואל גבעת הלבונה. אנחנו עכשיו נעמוד על מספר, על חלק מן הדרשות, על השם מוריה. דרשה אחת היא מוריה מלשון הוראה, למקום שהוראה יצאה לעולם. דרשה זו מצטרפת למה שלמדנו בשיעורים הקודמים, על מיקום בית הדין הגדול של העם במקום אשר יבחר השם, על הסמיכות של הסנהדרין למזבח, על חזון אחרית הימים של ישעיהו ומיכה, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, על מזמור קכ"ב בתהילים המתאר את מושב כיסאות למשפט לבית דוד ירושלים, ועל המקום המשמעותי שתופסים הכהנים במערכת המשפט. ברם, נוסף על משמעות המילה הוראה במובן משפט, יש לה גם משמעות של הוראת התורה. לב המקדש הוא התורה. וננסה להראות כרגע בכמה ביטויים הדבר הזה בא לידי ביטוי. מראה בברכות בדף ח' עמוד ב' אומרת כי לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. הלוחות, מעשה אלוקים ומכתב אלוקים. הם במובן מסוים תמצית התגלו דבר השם ומתן התורה בהר סיני. הקרובים המבטאים את כיסא מלכות השם, כפי שהזכרנו, ארון אלוקי הצבאות יושב הקרובים, שמואל א' פרק ד' פסוק ד', מונחים על גבי הלוחות ושברי הלוחות המבטאים את חוזה הברית ואת הקשר הראשוני של הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל. נקודה שנייה, התורה עצמה מונחת בארון. בדברים למד א' פסוק כ"ו, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה כך, לקוח את ספר התורה הזה, ושמתם אותו מצד ארון ברית השם אלוקיכם, והיה שם בך לעד. רש"י על התאר מביא את המחלוקת במסכת בבא בתרא, בדף י"ד עמוד א', בה נחלקו חכמי ישראל. יש מהם אומרים דף היה בולט מן הארון מבחוץ, שם היה מונח. יש אומרים מצד הלוחות היה מונח בתוך הארון. הנחת התורה שבכתב לצד הלוחות היא הביטוי המובהק של ההתגלות האלוקית לדורות ומיקומה בארון. משה שומע את הקול מדבר אליו מעל הכפורת בין שני הכרובים, כמפורש במדבר זין פיתת. ההתגלות מבין שני הקרובים היא התורה החיה המתחדשת הנמסרת למשה, מבחינת תורה שבעל פה המתגלה מעל התורה שבכתב בארון. יוצא עם כך שבקודש הקודשים עצמו יש לנו את הלוחות, שברי הלוחות וספר התורה. בעזרה היו שלושה ספרי תורה מיוחדים, עליהם מספר את הברייתא במסכת סופרים בפרק ו' הלכה ד'. על פי ספרי תורה אלו היו מגיהים את כלל ספרי התורה. כמו כן קובעת הגמרא בכתובות בדף קופה ועמוד א', כי מגיעי ספרים בירושלים היו נוטלים שכרן מתרומת הלשכה. כלומר, המקדש היה המוקד המרכזי להגעת ספרי התורה. זה כי בעזרה היו שלושה ספרים מוגהים, וכל אדם יכול היה לבוא לעזרה עם ספר התורה שלו, ולמסור אותו, והיו מגיעים אותו על פי ספרי התורה שמונחים בעזרה. היבט נוסף של העניין, המקדש הוא המקום של המפגש עם גדולי הדור. מצינו, כפי שמתאר את הגמרא בפסחים בדף כ"ו עמוד א', כי רבי יוחנן בן זכאי יושב בצילו של ההיכל. ואילו רבן גמליאל יושב על גבי המעלות שבהר הבית. כך מפורש בתוספתא, בסרט סנהדרין, פרק ב' הלכה ב'. מתברר כי אחת המטרות של ליל הרגל הייתה אפשרות להיפגש עם גדולי הדור יושבים בשטח הר הבית ומלמדים תורה לכל עם ישראל. הנקודה הבאה זאת העובדה שראשית המשכן במעמד הר סיני. מעמד הר סיני ומתן תורה הם התגלות חד פעמית של הקדוש ברוך הוא לכל ישראל, שיש בהם התגלות והופעה אלוקית מחד גיסה, ונתינת תורה מאידך גיסה. הרמב"ן בפירושו לתורה, בשמות כ"ה א', מסביר כי המשכן והופיעה של ההתגלות בו מהווים המשך להתגלות מעמד הר סיני. וכך לשונו, סוד המשכן הוא שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני, שוכן עליו בנסתר. וכמו שנאמר שם, ישכון כבוד השם על הר סיני, כתיב הן הראנו השם אלוקנו את כבודו ואת גודלו, כן כתיב המשכן הוא כבוד השם, מלא את המשכן. ויהיה במשכן תמיד עם ישראל הכבוד שנראה להם בהר סיני. ובבוא משה, היה לה בדיבור אשר נרבה לו בהר סיני, כמו שאמר במתן תורה מן השמיים, ישמיעך את קולו ליסרקה. ועל הארץ הרחה את ישועה הגדולה. כך, במשכן כתיב, וישמע את הקול מדבר אליו על הכפורת, מן שלה קוראים ידבר אליו. כך לשון התורה במדבר זין פתף. בדברים דומים כותב האבן עזרא בפירושו לפסוק במעמד הר סיני, במשוך היובל הם יעלו בהר, שמות י"ט י"ג, הכבוד היה תמיד על ההר עד שנעשה המשכן דכתיב, כבוד השם מלא את המשכן. אז דיבר עם משה באוהל מועד, אולי אז תקע משה בשופר, נתן לו רשות לעלות בהסתלק הכבוד. כלומר, לפי ההבנה הזאת, הכבוד שכן בהר סיני על בניין המשכן. ורק אז משה תקע בשופר, והכבוד עבר מהר סיני אל המשכן. גם פרטי ההתגלות בהר סיני והפעילויות הנעשות בו מקבילים לפרטי ההתגלות ועבודה במשכן. למשל, האזורים השונים המוגדרים בהר מקבילים למחנות בירושלים ובמקדש. ועליית משה אל ההר לקבל את הלוחות בגלל כניסת כהן גדול לפני ולפנים ביום הכיפורים. ראיה נוספת הזיקה בין הנושאים, זהו מעמד הקל שמתרחש במקדש, שאחת לשבע שנים ישנו חידוש של מעמד הר סיני במקדש. וכך מתאר הרמב״ם בהלכות חגיגה, פרק ג' הלכה ו', את מעמד הקל. וגרים שאינם מכירים חייבים להכין ליבם ולהקשיב אוזנם, לשמוע בהמה ויראה וגילה ברעדה כיום שנתנו בו בסיני. אפילו חכמים גדולים שיודעים כל התורה כולה חייבים לשמוע בכוונה גדולה יתרה. מי שאינו יכול לשמוע, מכוון ליבו לקריאה זו שלא כבאה הכתוב לחזק דת האמת, ויראה עצמו כאילו עתה נצטוו בה, מפי הגבורה שמעה, שהמלך שליח הוא להשמיע דברי האל. אחת לשבע שנים, בסוף שנת השמיטה, ניקל עם ישראל כולו אנשים, נשים וטף, הוא מתכנס במקדש לשמוע את דברי התורה מפי המלך. ובכך מתחדש מעין מעמד הר סיני במקדש. המדרש הנפלא שמופיע בשמות רבה למד ג' א', בתחילת פרשת תרומה, מצביע על הזיקה האינטימית לקדוש ברוך הוא, המתבטאת בעצם הנחת התורה במקדש. משל למלך שהייתה לו בת יחידה. באחד המלכים הוא נטלה. ביקש לילך לו לארצו ליטול לאשתו. מרו ביתי שנתתי לך, יחידית היא. פרוש ממנה, איני יכול. לומר לך, אל תיטלנה, איני יכול. לפי שהיא אשתך, אלא זו טובה עשה לי, שכל מקום שאתה הולך, קיתון אחד עשה לי שידור אצלכם, שאיני יכול להניח את ביתי. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, נתתי לכם את התורה. לפרוש שמנה, איני יכול. לומר לכם, אל תיטלוה, איני יכול. אלא בכל מקום שאתם הולכים, בית אחד עשו לי שדור בתוכו שנאמר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. על פי המדרש, כביכול אגב הימצאות התורה או סימת התורה בקודש הקודשים, כביכול יש גם קיתון לקדוש ברוך הוא, חדר קטן לקדוש ברוך הוא, מפני שעל פי המדרש, הקדוש ברוך הוא אינו יכול להיפרד מן התורה. ועל כן התורה שמונחת בקודש הקודשים, היא בעצם הביטוי לנוכחות כביכול של השכינה בעצמה. וכביכול כשאדם לומד תורה, הוא נפגש עם הקדוש ברוך הוא, ברמה כזאת או אחרת. מעניין את הקביעה של הגמרא בבבא בתרא, בדף ד' עמוד א', האומרת כי בניין המקדש על ידי הורדוס היה תיקון לכך שהוא הרג את תלמידי החכמים שבדורו. או כפי הצעתו של בבא בן בוטה, הוא קיבה אורו של עולם, ילך ויעסוק באורו של עולם. כלומר, המקדש מרבה אור בעולם, כשם תלמידי חכמים מרבים בו אור. כן, התיקון להריגתם הוא בדיין הבית. זאת אומרת, החיסרון העצום שנוצר עם הרגיתם של תלמידי החכמים יכול לבוא לידי תיקון בבניין המקדש ובזיקה העמוקה שלו לתורה. ועל כן מעניין מאוד שאנחנו מסיימים את תפילת 18 בתפילה יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. משפט זה הנאמר בסיום התפילה, עולה שוב הקשר בין בית המקדש ובין התורה. המהר"ל נדרש לקשר בין השניים, ובגבורות השם בפרק ח' הוא מגדיר אותם כמוח העולם וכליבו, מפני שהם עיקר מציאות העולם. וכך דבריו. וכמו שהלב הוא באמצע האדם וממנו מקבלים חיות ושפע כל האיברים, כך בית המקדש באמצע העולם, ממנו מקבלים כל הארצות חיות ושפע. כמו שהמוח שם שכל האדם, כך התורה שכל העולם. נמצא התורה ובית המקדש הוא עיקר הנמצאים. ואלו שני דברים הם צמודים ביחד תמיד, כי בית המקדש הוא בארץ והוא שלמות העולם הגשמי. והתורה היא שכלית, ולפיכך, על אלו שני דברים אומרים תמיד יהי רצון שיבנה בית המקדש בימינו, ותן חלקנו בתורתך. לומר שייתן חלקנו בדבר שנחשב מציאות דווקא, ולא בדברים בטלים. מפורסמים דברי הזוהר בפרשת תרומה קופסא מחלף, וכן בתולדות קופלה מלבית עמוד הלב. כי בריאת העולם היא כביכול תוצאה של התבוננות הקדוש ברוך הוא בתורה. הסתכל באורייתא וברא עלמא. כביכול התורה הינה תוכנית העולם, ועל פיה הוא נברא. בהקשר זה, מעניינת מאוד העובדה שהתורה, תוכניתו של העולם, מונחת בנקודה המסמלת כביכול אל מקום בריאתו. אבן השתייה שממנה הושתת העולם. המיקום והמשמעות תואמים היטב את דברי המשנה באבות על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל עבודה גמילות חסדים. העולם עומד על התורה, ראשית העולם הוא מקום המקדש, בו מצויה התורה. תכליתו של העולם היא השראת שכינה בו דרך המקדש, שליבו הוא התורה. יוצא כי כל מה שדיברנו עד כאן, הם פיתוח של הדרשה שבאה ואומרת שלשון מוריה היא לשון הוראה. מכאן אנחנו רוצים לעבור למשמעות נוספת של שם מוריה. מוריה מלשון יראה, למקום שיראה יצא לעולם. ואכן, הדרשה הזאת תואמת יפה את פשטי הפסוקים ברשת העקטה. שם נאמר, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה ולא חסכת את מנך את יחידך ממני. כביכול מלבדי הקדוש הוא ליראתו של אברהם רק עם עמידתו בניסיון. הזיקה של יסוד העירה להר המורה לדורותיו כמקום השראת שכינה יסודית ומושרשת. יסוד היראה עולה לראשונה בהתגלות ומופלאה שבמעמד הר סיני. תורה אומרת בשמות י"ט ט"ז, ויחרת כל עם המחנה. ובשמות פרק כ' פסוקים י"ד ט"ז, וירם וינו ויעמדו מרחוק. ויאמרו אל משה, דבר איתה, אתה עמנו, ונשמע ואל ידבר עמנו אלוקים, פן נמות. ויאמר משה לעם, אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם באלוהים, בעבור תהיה יראתו על פניכם לביתי תחתיו. וכן דברי התורה בספר דברים בפרק ד' פסוק י', יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, ומור השם אליי, הקל לי את העם והשמיעם את דבריי, אשר ילמדו ליראה אותי כל הימים, אשר הם חיים על האדמה, ואת בניהם ילמדו. כהמשך של מעמד הר סיני, טבעי שיסוד זה יודגש גם במשכן ובמקדש. ואכן, אחד מצוות המקדש היא מצוות מורה מקדש, שבתותי תשמעו ומקדיש אירוע, אני השם. כפי שמבארת הברייתא ביבמות בדף ו עמוד א', לא ממקדש אתה ירא, מתיירא, אלא ממי שהזהיר על המקדש. יסוד היראה עולה גם במצווה נוספת המתקיימת במקדש, מצוות הקל. אומרת התורה בדברים למד א', י' עד י' ג', וישא משה אותם לאמור מקץ שבע שנים ממועד שנת השמיטה בחג הסוכות, בבוא כל ישראל לראות את פני השם אלוקיך במקום שיבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם, הקל את העם, האנשים והנשים ואתה וגרך אשר משעריך, למה נשמעו, למה נלמדו ויראו את השם אלוקיכם, שאמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת, ובניהם אשר לא ידעו ישמעו וילמדו ליראה את השם אלוקיכם כל הימים אשר אתם חיים על האדמה, שאנו עוברים את הירדן שמה לרשתה. מוצא שנת השמיטה, שנה בה עסקו בתורה גם החקלאים, ניקה לעם ישראל כולו אנשי, נשי וטף, כמו במעמד הסיני ולו יום הקהל, והמלך קורא באוזניהם את התורה בעזרת אנשים. מגמתו של מעמד חגיגי זה, שהוא מעין שרזור של מעמד הר סיני 1-7 שנים מקדש, היא יראת השם, למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את השם אלוקיכם ושמעו לעשות כל דברי התורה הזאת. אין זה מקרה איפה שהמגמה הבולטת במעמד העקדה הייתה מידת היראה. ואכן ישנם מדרשים נוספים הקושרים את שם המקום ליראה הקשורה בו. בגמרא בתענית דף ט"ז עמוד א', נדרש השם הר שיצא ממנו מורה לעובדי כוכבים. מדרש התנחום על פסוק בעקדה, על פרשת העקדה, דורש על הפסוק וירא את המקום מרחוק, בראשית כ"ב ד' כך. ואיך נראה מרחוק מלמד שבתחילה היה מקום עמוק, כיוון שבר קדוש הוא לשרות שכינתו עליו ולעשות מקדש, אמר אין דר מלך לשכון בעמק, למקום גבוה ומעולה ומיופה, ונראה לכל. מיד רמז הקדוש ברוך הוא ידבר לסביבות העמק שהתקבצו הערים למקום אחד, לעשות מקום השכינה. כך נקרא הר המוריה, שמיראתו של הקדוש ברוך הוא נעשה הר. עכשיו ברצוננו לעבור למשמעות לשון מוריה כלשון כתורה. כמו אחת הדרשות שראינו בראשית רבה, קושר את השם מוריה לפסוק בשיר השירים, אלך לי אל הר המור ואל גלבת הלבונה, כרמז לכתורת שהייתה קרב המקדש. רבנן אמרי, המקום שהכתורת קרבין, הרמד את אמר, אלך לי אל הר המור ולגלבת הלבונה. הרמן שם מפרש אף הוא, אסמך הפסוק בשיר השירים, כי מוריה הוא מלשון כתורת, כי לדעתו אין הדבר קשור לכתורת שבמקדש. כך דבריו, הנכון לדרך הפשט שהוא כמו אל הר המור ואל גלבת הלבונה, כי ימצאו בהר ההוא מור ואוהלים וקינמון. אפשרות רביעית היא הדרשה של לשון מוריה לשם לשון מראה, למקום שיהיה מראה לך. בעוד שלעמק שווה הוא עמק המלך, שם פגש את מלכי צדק מירושלים ואת מלך סדום, הלך אברהם מרצונו. בעקדה מצטווה אברהם ללכת למקום שיראה לו הקדוש ברוך הוא. לא רק שאברהם אינו בוחר את עצם הליכתו לשם, הוא גם אינו בוחר את המקום, אלא הקדוש הוא קובע אותו. נקודה זו משמעותית ביותר, וחלק מהותה של בחירת המקום, הן מימי הבית ראשון והן מימי הבית שני, הייתה בחירת מקום המקדש בבירור בחירה אלוקית שגיתה לאדם באמצעות הנביאים. מבית ראשון מורה השם למקום המקדש על ידי גד הנביא המצווה דוד, הקם לשם מזבח בגורון הנייבוסי. בעקבות זאת קונה דוד את המקום ובונה בו מזבח. גם על ראשית ימי הבית שם מרזו בבל מנשלתי אל יושב מניות סדק, אומרת הגמרה מזבחים דף סמך בית עמוד א', שלושה נביאים עלו עמהם מן הגולה, אחד שאי להם על מקום המזבח, ואומר גילוי המקום ובחירתו אינם בידי אדם, אלא הקדוש ברוך הוא בוחר את המקום ומגלה אותו למנהיגי הדור על ידי עבדיו הנביאים. אפשרות נוספת היא לפרש את המוריה לשון מרות, לאתר מר ותדה אלמה. לשון מרות, אדנות ומלכות, דרשה זו מצטרפת לכל מה שלמדנו בשיעור הקודם על המקדש כמקום מלכות. אברהם דורש את שם המקום השם יראה. אחר כדי קורא את שם המקום השם יראה, מה משמעות ביטוי זה? אז ישנם פירושים שונים. לפי הרס"ג, במקום הזה השם מתגלה. לפי רבי אברהם מן הרמב״ם, ישנה השגחה יתרה במקום הזה. כפי שיבטח לשלמה בבניין הבית, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. החזקוני מפרש בלשון ראייה ממש. השם יראה ויהיה לי לעד כי עשיתי מצוותו. רש"י אומר פשוטו כתרגומו. השם יבחר ויראה לו את המקום הזה להשרות בשכינתו, לא אקריב כאן קורבנות. אנחנו נלך בעקבות רש"י ונפרש כי משמעות הביטוי השם יראה הוא השם יבחר. פירוש זה מתבסס על הביטוי המקום אשר יבחר השם, החוזר יותר מ-20 פעם בספר דברים. ואכן אנחנו מוצאים בהקשר זה את השורשים ראו ובחור מתחלפים זה בזה. כך דברי התורה בדברים י"ב, י"ג, י"ד. שם לך פן תעלה עולותיך בכל מקום שם תראה, כי אם במקום אשר יבחר השם אחד שבתיך, שם תעלה עולותיך, שם תעשה כל השנוכים מצווך. הראייה מתחלבת בבחירה, כלומר ראייה היא בחירה. לכן השורש ראו משמש משהו בחירה במקומות נוספים, למשל בשמות א', בשמואל א', פרק ט' ז', פסוק א', כי ראיתי בבניו לי מלך. ובראשית מ' א', למד גיל, ועתה ירא פרו איש למרון וחכם. נמצאת כי דרשה זו של אברהם אינו שם מוריה תואמת היטב את העיקרון שאמרנו לאל. למקום שיהיה מראה לך, דהיינו, הבחירה במקום המקדש היא אלוקית, והשם מגלה לאדם את המקום. חשוב לדייק, הן אברהם אבינו כאן, הן התורה לאור ספר דברים ביטוי המקום אשר ימחר השם, מדברים על המציאות העתידית. בעזרת השם, בשיעור הבא אנחנו נמשיך בסוגיית שמו של הרב מוריה וזיהויו. שלום, שלום.